לפעמים יש דברים כל כך בסיסיים שלא צריכים לחשוב עליהם בכלל. אחד מהם המושג של עשרת ימי תשובה. כל שנה זה מגיע, זה דבר פשוט, ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה. אז למרות שזה מאוד מאוד פשוט, אני רוצה אולי להעלות כמה שאלות, ואז באמת נסתכל במקורות. אני כבר אגיד לכם מה נעשה היום. נסתכל במקורות, יש לפחות שני גמרות. שתי גמרות להגיע לרמב״ם, בוודאי בשתי מקומות. נראה קושיה מאוד מאוד קשה לרמב״ם שכולם שואלים, מביא את התשובות שכולם משתדלים. אז אני אנסה בכל זאת להגיע לעומק מה זה באמת עשרת ימי תשובה. זה כל השיעור. ייקח שעה ומשהו, אבל זה כל השיעור. אבל כמו שאמרתי, בואו נתחיל לחשוב, מתי הראש השנה הראשון? מתי הראש השנה? בסדר, בירת העולם, יפה. מתי היה יום הכיפור הראשון? יפה. אז זאת אומרת, היה עשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום כיפור?
היו הרבה שנים.
יפה, יפה, 2,000 שנה.
זה 2,000 שנה.
2,000 שנה. זה בדיוק הנקודה. אז זאת אומרת שמהותית, נכון? מהותית, אין שום קשר בין ראש השנה ליום כיפור. ראש השנה זה בריאת העולם, וזה חטא העגל, אז אין שום קשר ביניהם. אז עכשיו אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. אז מה זה עשרת ימי תשובה? אני גם כן הייתי יכול להגיד הפוך, שאולי נסתכל על הזמן בין יום כיפור לבין ראש השנה. זה 350 ומשהו ימים. נו, אז זאת אומרת, למה יש לנו עשרת ימי תשובה? מה זה בכלל? מה זה אומר לנו בכלל? האם זה דבר אמיתי, ותסלחו לי על הביטוי הזה, או זה דבר שבאיזשהו שלב מישהו חשב עליו? זה שאלה. מה זה עשרת ימי התשובה? אז עוד פעם, אני לא כרגע מחפש תשובה, אני רוצה שכל אחד שיבין שיש פה שאלה. השאלה עוד פעם, אני אגיד את זה בצורה אחרת, מה הקשר בין יום כיפור לראש השנה, או הפוך? מה הקשר בין ראש השנה ליום כיפור? אגב, מישהו מחפש את העומק של השאלה הזו, הרמב"ן בפרשת אמור, יש לו איזושהי תשובה שלא מובנת, אבל אפשר שם להסתכל. שזה דין ברחמים וזה רחמים בדין, אז אפשר להסתכל שם על הרמב"ן, הוא מנסה להגיד מה באמת הקשר. אבל עוד פעם, נכון. לפעמים, מי שפוסק הלכה בדברים האלה, ועכשיו עוד פעם, אני רוצה מאוד מאוד להיזהר, בדברי השקפה, באנגלית הייתי משתמש במילה תיאולוגיה, תיאולוגי, בדברי השקפה, האם מוכרח להיות פסיקה או לא, ומי פוסק? זאת אומרת, מי החליט את המהות הזה? אגב, הרמב״ם באיזה שלוש מקומות, אז הרמב״ם לפחות שלוש מקומות בפרש משניות שלו אומר, בדברי השקפה אין פסיקה. יפה, יפה, יפה. זאת אומרת, השאלות האלה, אני אגיד את זה עוד פעם. השאלה שלי, מה זה עשרת ימי תשובה? ואנחנו, לפני שהתחלתי היום, כולנו מקבלים את זה כדבר מובן מאליו, יש עשרת ימי תשובה. אז כל מה שעשינו עד עכשיו, ששמנו לב שבין הראש השנה הראשון לבין היום כיפור הראשון, אלא, אולי נחפש ונמצא מדרש, אני לא אעשה את זה היום, שאדם הראשון קיבל איזשהו סליחה וכפרה כבר עד יום כיפור. שמישהו יגיד דבר כזה, זה מובן למה יגידו דבר כזה, אבל בכל זאת, אמרת דבר נכון, שאנחנו רק מוצאים את יום כיפור אחרי חטא העגל, אז מאוד מוזר למצוא עשרת ימי תשובה לפני חטא העגל. אז עוד פעם, בואו נעצור שנייה. מה שהתחלתי להגיד, שלפעמים מי שפוסק בדברים האלה, זה מקור שלא שמתם לב בכלל, בגלל שעוד פעם, מקבלים את זה כמובן מאליו, כממש משה מסיני, ואני מתכוון לטקסט או הנוסח שלנו בתפילה. זאת אומרת, שמי שכתב איזשהו פיוט, ואם אנחנו קוראים את הפיוט הזה, אז אנחנו מקבלים את זה כדבר... כן, מובן מאליו, שזה, ככה זה המציאות. אז על איזה פיוט אני מתכוון? זה מקור ראשון.
נותן את אופן.
שזה דבר לא כל כך עתיק. אבל יכול להיות שזה יותר עתיק מהסיפור עליו, אבל זה לא ניכנס. אמת כי אתה הוא דיין, הוא מוכיח ויודע ועד וכותב וחותם, וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות ומלב יקרא, וחותם יד כל אדם בו, ושופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה ישמע, ומלאכים יחפזון, וחיל רדה יחזון, ויום הוא הנה יום הדין. ותכתוב את גזר דינם, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפר יחתמון. אגב, ההמשך אנחנו גם כן מכירים. מי יחיה ומי ימות, מי באש ומי במים וכו'. אז עכשיו אני אגיד לכם, למרות שאנחנו לא רוצים בפנים, כמעט כל מילה שאמרנו עכשיו זה תלוי במחלוקת. מחלוקת, יש מחלוקת הכל דברים האלה, אבל יש לנו פסיקה פה, זה הפסיקה, ככה זה. אבל מה שמנו לב? שיש כתיבה בראש השנה, ויש חתימה ביום כיפור. אגב, זה מעניין, אז אם ככה, היינו צריכים להגיד, מה זה נפקא מינה הגדול פה? צריכים להגיד כתיבה וחתימה טובה עד יום כיפור, ואנחנו לא עושים את זה. עד מתי אנחנו אומרים כתיבה וחתימה טובה? בסדר, אז נראה, אז נראה. זה באמת הנפקא מינה הגדול. מה צריך להיות? פעם היה, יש הרבה צעירות פה, פעם היה משהו שנקרא כרטיס ראש השנה. כן, אז מה צריך להיות, נכון? אז מה צריך להיות בנוסח? אגב, יש סוד ש-30 שנה מאוחר, רב סולובייצ'יק חשב שיש עניין הלכתי לברך, אז כל מי ששלח לו קיבל בחזרה כרטיס ברכה לראש השנה, אבל זה מאוחר בגלל ש... אבל מה כותבים? כתיבה או חתימה ומה הקשר ביניהם, אז דרך כלל, אני פשוט, אם אתם לא יודעים, אומרים כתיבה וחתימה טובה עד ראש השנה, יום הראשון, אחרי תקיעת השופר. תקיעת השופר. אחרי זה אומרים גמר חתימה טובה. בגלל שהכתיבה כבר היה. בראש השנה ייכתב, אז כבר כתבו. אז אם רוצים לדעת מתי כותבים, אז לפני מוסף, זאת אומרת, בזמן התקיעות, כבר יש, אגב, יכול להיות שזה ממש צריך להיות הכוונות בזמן של תקיעת השופר, עכשיו הכתיבה, עכשיו כותבים בשמיים. אבל החתימה, גם כן את זה צריכים להבין, מה ההבדל בין כתיבה וחתימה, אבל החתימה זה רק ביום כיפור. אבל שוב אני אומר, זה מה שכתוב בתפילה פה. אבל גם כן כתוב עוד דבר בהמשך שאני דילגתי, ומה זה? מי יחיה ומי ימות. על זה, בואו נשאיר את זה בצד שנייה, ונחזור בזה בשנייה. במקור שתיים, יש גמרא בראש השנה דף י"ח, אמר רב שמואל בר, אינה משמי דרב, מניין לגזר דין של ציבור, שאינו נחתם, והכתיב, ותסלחו לי על הפסוק שמביאים, נחתם עוונך לפניי. אז למרות המבטא שלי, אפילו אני יודע שזה לא אותו מילה, זה מאוד מאוד מוזר. נחתם, זאת אומרת הכתם, לא, הכתם, נחתם עוונך לפניי, אלא אף על גב שנחתם, נקרא, שנאמר, כי מי השם הלכים בכל קוראינו אליו, הכתיב, דרשו השם בהימצאו, התם ביחיד, אחה בציבור, ביחיד אימת, מתי? אמרה בבר אבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה לבין הכיפורים, זאת אומרת שבימים האלה, אפילו יחיד, בלי כל הכוח של הבריאות, בלי כל הכוח של הציבור, יש כוח של קדושה. איזה קדושה? דרשו השם בהי מצאו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יותר קרוב, אז יחיד, לבד, יכול לעשות איזשהו מהלך של תשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל את אותו מהלך. אגב, עד כמה הוא מקבל את המהלך הזה, מה כתוב פה, או לפחות ככה אני מבין את הגמרא. אפשר לחלוק עליי, אז תבינו שמה שאני אגיד עכשיו, זה לא 100%, אבל ככה זה נראה לי שזה כוונה, אפילו יש כתיבה, ואפילו יש חתימה, אפשר לקרוא את זה ולך אחורה. ככה כתוב פה בגמרא, למרות שהיה פה איזשהו מהלך באמצע. אז אם ככה, מה קרה לכתיבה וחתימה? כתיבה אז וחתימה אז. פה יש לנו גמרא שאומר, מה הכוח של עשרת ימי תשובה? שאפילו היה כתיבה וחתימה, עד יום כיפור אפשר פשוט לזרוק את זה. בסדר, בוא נשאיר את זה בגלל שיש עוד גמרא. הגמרא השנייה זה אולי יותר ידוע, זה במקור שלוש. אומר רבי קריספידאי, אומר רבי יוחנן, שלוש, אגב, מי שיודעת מה זה קריספידאי? בסדר, אבל זה שם, אבל מה זה
קריספידאי?
לא שם שם מקצוע, מה זה קריספידאי? אז כנראה לא לומדים את השניים בקווי אחד תרגום. זה פעמיים בחומש ראיתי, שני הפעמים מדברים על ציצית, זה הכנף של הבגד של התלית. הכנף של הבגד זה הקריספידאי. מה המשמעות? אני לא יודע. מי שרוצה...
אז הוא היה עושה את זה?
לא יודע.
כי זה מה שהיה במקצוע.
יכול להיות. אז עכשיו כל אחד יכול לבנות ציפור אם היא רוצה, אבל פשוט אני אומר, פעמיים מצאתי את זה בגלל ש... אני דווקא כן לומד שניים מקרבי אחד תרגום. אבל זה, שם אנחנו רואים את המילה הזה. אז רב קריספידאי הזה אומר את זה בשם רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים. אני רוצה לעצור שנייה. הייתי רוצה לדעת מה זה צדיק גמור ומה זה רשע גמור. פשוט רציתי לדעת מה זה. אתמול בבית כנסת שלנו היה איזשהו בחור שהיה בר מצווה. האמת היא הבחור הזה צדיק. האמת, זה קורה לפעמים. כל ילדי, כשאני מדבר בין מנחה לערבית, כל הודים יוצאים, חצי מהאבות יוצאים. הוא נשאר. וגם כן לא רק נשאר, הוא יודע כל התשובות. לא, באמת, ילד... אז אמרתי, בבר מצווה, לא רציתי להגיד יותר מדי, אז אמרתי משהו בשם רבי מקוצק. רבי מקוצק אמר, אני רוצה חסידים שלא יהיה צדיקים. הוא חשש מן הצדיקים. הוא אומר, אני רוצה אנשים שעסוקים במצוות, אין להם זמן לעשות שטויות. זה להיות, לעסוק בדברי תורה. אבל מה זה צדיק גמור? אני לא יודע. צדיק גמור זה נשמע טוב. מה היה הצד השני? רשע גמור. מה זה רשע גמור? בסדר. תודה שלא אמרתם איזשהו שמות בפוליטיקה. בסדר.
חשש שהוא רק לבריאות ולא לשמיים,
על השמיים
ולא לבריאות,
וגם
צדיק.
אז עכשיו אני אגיד...
צדיקים כאלה,
אז,
שהם לא צדיקים כלפי...
אז עכשיו אני אגיד לכם למה אני שואל מה זה צדיק ומה זה רשע גמור, בגלל שאחרי זה יש עוד...
יש בינוניים.
אז מה זה בינוני? אז בואו נמשיך בגמרא. צדיקים גמורים ואחד שרשעים גמורים, ואחד שהוא בינונים. אגב, הייתי אומר... עכשיו, כשאני קורא את הגמרא ככה, הייתי אומר, מה זה בינוני? מי שלא צדיק גמור ולא מי שלא רשע גמור. אז הייתי אומר שכנראה שיש הרבה הרבה בינוניים. זאת אומרת, בקצה הזה צדיק גמור, בקצה הזה רשע גמור, ובאמצע, באמצע יש בינונים. אז יש הרבה בינוניים. ככה הייתי מבין את הגמרא. אז עכשיו, מה כתוב? עוד פעם, שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. מה זאת אומרת? מיד בראש השנה קיבלו כבר את הכתיבה וגם החתימה. שרשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. ובינוניים תלויים ועומדים, זה ביטוי מאוד מאוד יפה, או מאוד מאוד לא יפה, תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. זכו, נכתבו לחיים. לא זכו, נכתבים למיטה. אז יש הרבה שאלות שאפשר לשאול על גמרא. מי ששם לב, היה צריך להיות פה בסוף, היה צריך להיות נכתמו לחיים. ונכתמו, נכון? לא רק נכתבו, נכתמו היה צריך להיות. יותר מזה, כנראה שעשרת ימי תשובה ויום כיפור אך ורק בשביל בינונים. מי שצדיק גמור, תיקח חופש. תלך לים. זהו, כבר הכל בסדר. מי שרשע גמור, הלך את קו המחם. הכל בסדר. הכל נכתב ונחתם. אין מה לעשות. אגב, מה כתוב בתפילה שלנו בראש השנה? יכתבו. יום יום כיפור נכתב. אבל מה היה בגמרא השני שראינו? בגמרא השני שראינו כתוב שיחיד בעשרת ימים בין ראש השנה יום כיפורים הם יכולים לקרוע את גזר דינם. זאת אומרת, המשמעות של הגמרא השנייה היא אפילו בן אדם נחשב כרשע גמור ויש כבר גזירה, כבר נכתב וכבר נחתם, אפשר להפוך את זה. אז אני הייתי אומר שיש סתירה, לא סתירה, יש מחלוקת בין שני הגישות האלה, ובתפילה שלנו אנחנו פוסקים כגישה אחת ולא כגישה שנייה. על זה אני רציתי לשים לב. עוד פעם, אני שאלתי, מה זה עשרת ימי תשובה? אז פה אנחנו רואים שזה לא מחלוקת לגבי עשרת ימי תשובה, לגבי מה זה, זה ימי הדין. אבל יש פה מחלוקת מה האפשרויות בימי הדין האלה. שלפי גישה אחת, עד אולי נגיד, אמרת השנה רבה, זה רק לפי הקבלה, זה רק לפי הזוהר. אבל לפי הגמרא, אין לנו שום ידע שיש כוח הזה של השנה רבה, לפי החסידות אפילו עד חנוכה. אבל לפי הגמרא, עד נעילת השער. מה זה נעילת השער? נכון, נכון, אז יפה, אז עד נעילת השער, מתי הקדוש ברוך הוא נועל את השער? בשעת נעילה, זה נעילה. אז עד נעילת השער, יש לבן אדם כוח בשנייה אחת להפוך את הגזר דין ולקרוע את זה, ככה יצא לפי הגמרא במקור 2, אבל הגמרא במקור 3, כנראה לא. הצדיקים הם כבר בסדר, הרשעים כבר לא בסדר, וכל עניין של עשרת ימי תשובה זה אך ורק לבינונים. ומה זה בינונים אנחנו עדיין לא יודעים? רש"י לדוגמה כותב במקור 4, רשעים גמורים, זה מאוד מפחיד מה שרש"י כותב פה. מה זה רשעים גמורים? רוב. אז מה צדיק? רוב. מה זה בינוני? רש"י אומר, מחצה מחצה. אז רש"י הפך את זה לעניין כמותי. אגב, אם זה עניין כמותי, וזה מחצה מחצה, זאת אומרת שבסוף השנה, יש איזשהו רואי חשבון שיובשים שם למעלה, עושים את כל החישובים, ויוצא שיש צדיק אחד, רוב מצוות, רוב זכויות. רוב, לפי מה שרש"י אומר, זה אפילו רוב של אחד. רוב של אבונות זה אפילו רוב על אחד. אז אם ככה, הבינוני, מה רש"י אומר, שווה בשווה. אם זה שווה בשווה, אז עכשיו הייתי חושב, לא, להפך. רוב אנשים לא נגמר השנה בדיוק בתיקו כזה. זאת אומרת שרוב רוב אנשים יכולים לקחת חופש כל עשרת ימי תשובה. לא צריכים לקום לסליחות, ולא צריכים לעשות... זה כבר, הכל כבר נכתב ונחתם. אוהבים את זה או לא? או שנמשיך. אבל ככה זה יוצא לפי רש"י, וזה באמת, זה קצת מפחיד, בגלל שכשקראתי את הגמרא פעם ראשונה, והיה לי דיוק פה. מה היה הדיוק שלי? צדיקים גמורים, רשעים גמורים. לא צדיק, אגב, בלשון המקרא, מה זה צדיק? באמת, לשון של מה זה צדיק, אז זה תלוי באיפה מסתכלים. וצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע. אז מה זה צדיק ורשע במובן הזה? זה עניין משפטי. זה עניין משפטי. זאת אומרת, בן אדם צדיק, מה זה צדיק? הוא צדק בדין.
זכאי.
הוא זכאי, נכון. זה לא אומר שהוא צדיק. יכול להיות להפך. הוא עושה הרבה בלגנים בגלל זה יום מצב כזה, אבל הוא יוצא זכאי, הוא צדיק. אז ככה זה יוצא לפי רש"י. צדיק גמור זה בן אדם שהוא יוצא זכאי. מה זה רשע גמור? בן אדם שיצא חייב. מה זה בינוני? אז בינוני, איפה יש שתיקו שאי אפשר להכריע. ככה יוצא לפי רשי בגמרא, ועוד פעם אני אומר, היה אפשרות להבין את הגמרא בצורה אחרת. מובן? דרך אגב, יש עוד גמרא, ואני ממש אומר את זה דרך אגב. הגמרא פה, הדעה של רב קוס בדאי בשם רב יוחנן, שיש שלושה ספרים. יש עוד גמרא בהמשך, שרק מתייחס לשני ספרים. בדף למד דלת, מקור חמש, מדקאומר בשעת הלל, מכלל בראש השנה, ליקה הלל, מה הייתה אימא? למה אין הלל בראש השנה? גם כן יש שירה לגע ביום כיפור. זה יום טוב, זה חג. למה לא אומרים הלל? אומר רבי אבאהו, אומר מלכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה ויום הכיפורים? אמר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה. נכון. זה פסנישט. זה לא מתאים. איך אפשר להגיד שירה, להגיד הלל, כאשר הקדוש ברוך יושב שם עם ספרי חיים וספרי מתים? אגב, יש פה שאלה האם זה אותו ספרים כמו שרב יוחנן התייחס. רב יוחנן אמר, ספרי צדיקים ורשעים ובינוניים, שלוש ספרים, או שלושה ספרים, אבל פה בגמרא יש לנו רק שני ספרים, ספרי חיים וספרי מתים. יש אלה שסוברים, שלא מדובר באותו דבר. ויש שאלה, רב חיים ולוז'ן שאל את השאלה הזו. ספרי חיים אני מבין, בגלל שהקדוש ברוך הוא דן את כל מי שחי, אבל למה הוא פותח את ספרי מתים? אז הייתי יכול להבין מה זה ספרי מתים, מי שיחיה ומי שימות, רב חיים אמר, זה לא הנקודה. ספרי חיים זה כל מי שחי. ספרי מתים, הקדוש ברוך הוא פותח את הספר של המתים, שאלו שכבר מתו, כל שנה בראש השנה, כדי לדון בהם עוד פעם, על מה? הם מתים. לראות איזו השפעה היה להם על העולם הזה במשך אותו שנה. בן אדם שהיה לו השפעה על העולם הזה, השתנה. זאת אומרת, בן אדם שכתב ספר, והספר הזה ישב בכתב יד, ואחרי זה מישהו הוציא את זה לאור, ואלפי אנשים הסתכלו ולמדו, אז הזכויות שאותו בן אדם השתנה במשך השנה הזו. אז אם ככה, אז ככה זה יוצא, שהקדוש ברוך הוא דן את החיים ודם אתם מתים. ככה... רב חיים ולוז'ן שאל את השאלה הזו, התשובה זה בפחד יצחק, לא רב הוטנר, הפחד יצחק האיטלקי, למפדיני, משהו... נכון. הוא מביא את התשובה הזו. לא. לנדו נגיע לפחד יצחק השני בעוד מעט, כן. אז אם ככה, הספרי חיים וספרי מתים הם שום קשר עם שלושה ספרים שראינו לפניכם. זה כל מי... הקדוש ברוך הוא פותח, הקדוש ברוך הוא דן את כל מי שחי, והוא דן כל מי שמת. אבל החידוש פה, ואגב, זה מאוד משתמע, החידוש פה שגם מתים בראש השנה, זה יום הדין, אז הקדוש ברוך הוא דן את כולם. וגם אלה שלא איתנו. אגב, זאת אומרת שיש לנו את היכולת ממש לעשות עילוי נשמה למישהו שמת לפני 50 שנה, 100 שנה, 150 שנה. אפשר לשנות את, את ההשפעה. לדעתי, מה שאמרתי עכשיו, האמת היא, אני צריך להפסיק עכשיו, בגלל שזה כל כך חשוב מה שאמרתי עכשיו. זה הכוח של התשובה שאפשר לשנות את העבר. אז אני הייתי חושב... אני יודע. אני הייתי חושב, אני רק יכול לשנות את העבר שלי. אני עשיתי משהו לא בסדר אתמול, אני אומר, סליחה, אני אומר, אני לא אעשה את זה עוד פעם, אז אני יכול לשנות את המהות שלי. אבל בכל זאת, מה כתוב בגמרא? שוב, אני אומר, לפי הבנה הזו, שהקדוש ברוך הוא דן את המתים. למה דן את המתים? בגלל שאיזה השפעה היו להם. אז אגב, זה יכול ללכת לשני כיוונים.
יכול להגיד שהוא דן את המתים, את אלה שמתו במשך השנה.
אפשר להגיד את זה, אבל עוד פעם אני אומר שיש הסבר כזה. רב מירסקי מביא את זה בספרו הגיוני הלכה, שם ראיתי את זה. בואו נמשיך. תוספות, אם כבר דיברנו עכשיו על מתים, תוספות במקור 6 יגיד דבר שמה שלא חשבנו, ועוד פעם זה נגד התפילה שלנו. ונחתמים לאלתר לחיים. מדכחושב בינוניים, מש מדצדיקים קרי למי שזכויותיו מרובים, ורשעים גמורים למי שעוונותיו מרובים. ופעמים הצדיקים נחתמים למיטה ורשעים גמורים לחיים. בואו נעצור מה הוא אמר, אמר בדיוק מה שאני אמרתי לפני כן. הוא מרחיק את עצמו מהמושג של צדיק גמור לרשע גמור, אלא להגיד שצדיק מי שיש יותר זכויות ורשע מי שיש יותר עוונות. אבל הסוף של התוספות פה זה באמת הדבר שאולי לא חשבתם. בסוף המשפט, וכל זה דקרי הך גבי רשעים מיתה וגבי צדיקים חיים, כלומר לחיי העולם הבא. תוספות טוען, ועוד פעם אני אגיד, זה נגד התפילה שלנו, נגד הפיוט שהתחלתי. תוספות טוען שבכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, ספרי חיים וספרי מתים, ומה המהות של הדין הזה? לפי תוספות המהות של הדין, מה הסטטוס שלנו כלפי עולם הבא? זאת אומרת, זה כאילו בן אדם שעדיין עובד, מסתכל מה הסטטוס של הפנסיה. מה אני אקבל אחרי זה? הפנסיה יש ככה וככה, יש זכות, יש חובה, יש משהו, אין משהו שם. זה מה שתוספות טוען לגבי הדין של ראש השנה, ואין שום קשר לעולם הזה. יכול להיות שזה חידוש גדול בשביל כל מי שלא שמע את זה, בגלל שאנחנו לוקחים את זה מובן מאליו, שראש השנה זה לפי, זה מי יחיה ומי ימות לגבי החיים שלנו, אבל תוספות אומר, זה פשוט לא נכון. אגב, יש סיבה שתוספות אומר את זה, מישהו כבר מבין למה תוספות אומר את זה מצוין, אם לא, אז ניתן לכמה דקות ונגיע לזה, לראות למה הוא חושב שפשוט אין ברירה, אין, מוכרחים להגיד דבר כזה. מובן למה או לא? אז כבר כמה וכמה, הוא לא יחיד, יש כמה וכמה ראשונים שאומרים את זה, וזה דבר מאוד פשוט. יש הרבה רשעים שממשיכים בין שנה אחת לשנה הבאה. כל שנה היה צריך להיות מוצא יום הכיפורים רק צדיקים בעולם. ותוספות שחי, נו, אפשר להבין את זה. היו כמה צרות בתקופה של תוספות. והוא מסתכל החוצה במוצא יום הכיפורים, ומה הוא רואה? שהרשעים עדיין נמצאים שם, אז מגיע למסקנה מאוד מאוד פשוטה. אז מוכרחים להגיד שעניין של ראש השנה, זה לעולם הבא. נכון, זה קשור לכל עניין של צדיק ורע לו וראש ובתול לו וכו', אבל לפי תוספות זה פשוט. אי אפשר לוגית. אי אפשר להגיד שראש השנה לגבי עולם הזה, למרות שאנחנו כולנו מקבלים את זה כמובן, ועוד פעם, זה ככה כתוב בתפילה שלנו. מי יחיה ומי ימות, מי באש ומי במים, וכו' וכו'. תוספות, כנראה פשוט לא קיבל את התפילה הזה. הוא אומר, לא, זה לא המציאות, זה לא נכון. זה, אי אפשר להגיד דבר כזה. לא מסתדר מהתפילה. לא מסתדר מהתפילה. ושוב, אני אומר עכשיו, יש פשוט מחלוקת ראשונים, הרבה ראשונים בצד אחד, הרבה ראשונים בצד שני, מה זה בכלל ראש השנה? לגבי עולם הזה או לגבי עולם הבא? ואני לא יכול להגיד לך מה נכון, אני יודע מה התפילה שלנו אומרת. שוב, בוא נעצור שנייה. מה עשינו עד עכשיו? שאלנו שאלות לגבי מה זה עשרת ימי תשובה. אז ראינו את העניין הזה שממש יש עניין של דין, יש עשרת ימים. עשרת ימים בשביל מי? לגמרא אחת זה רק בשביל הבינוניים, בשביל גמרא שנייה זה בשביל... נכון, כל אחד, כל יחיד ביחיד. יכול פשוט לשאול, לקרוע את הגזר דין ולהפוך את כל עולם עד נילת השאר. אז עכשיו אנחנו רואים עוד הבדל בין שני... עוד מחלוקת, ומה המחלוקת הזה? במה מדובר בכלל? מדובר בעולם הזה או מדובר בעולם הבא? אז זה עוד שלב. טוב, מה שאמרתי לפני כן לגבי הכתיבה וחתימה הטובה, תסתכל במקור 7, הרמ"א אומר, ונוגין שכל אחד אומר לחבר, לשנה טובה תיכתב. הוא לא מתייחס לתיכתם. כך אומר, צריכים להגיד. אגב, הוא לא מתייחס לפני ראשונה, הוא אומר בכלל, כך אומרים. הגר"א מביא את המחלוקת לגבי עולם הזה או עולם הבא במקור 8, ונוגין תיכתב, כי מה שכתב שלושה ספרים, היינו לחיי עולם הבא. אז הגרא אומר, כמו תוספות, שכל מה שלבדנו עד עכשיו, זה לגבי עולם הבא. זה לא מתייחס לעולם הזה בכלל. כמו שכתב התוספות. ודלו כהרן שכתב לעולם הזה. וצדיקים וראשיים בדינן, דאמרינן ואדם נדם בראש השנה, ואני לא אקרא את יתר הגרא פה, אבל הוא מתייחס לכל השאלות שאני העליתי עד עכשיו. עכשיו בואו נגיע להרמב״ם. אז כמו שאמרתי בהקדמה הקצרה, הרמב״ם גם מתייחס לשני הגמרות שלנו. נכון? היה גמרה אחת שאמר שיש כוח בעשרת ימי תשובה, שאפילו אפשר לקרוא גזר דין. מצד שני, יש, זה רק בשביל הבינוני. מקור תשע. זה הרמב״ם בפרק ב', הלכות תשובה, הלכה וו. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, היא יפה ביותר, ומתקבלת היא מיד. שנאמר דרשו השם בהימצאו. אז כאשר הקדוש ברוך הוא יותר קרוב אלינו, זה עובד מיד. באמת דברים אמורים ביחיד, אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלהם, הם נענים שנאמר וכו' וכו'. הלכה זין, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. אז הרמב״ם אכן פסק כמו הגמרא הראשונה, ומה הוא אומר? שיש כוח של עשרת ימי תשובה, קדוש ברוך הוא מאוד קרוב, באותו ימים קדוש ברוך הוא מקבל את התפילה, אבל מה שהוא לא אמר במפורש, שגם אם כבר קיבלת פסק דין של רשע, שזה נקרא. זאת אומרת, הוא הביא את הגמרא, אבל הוא לא הלך עד הסוף. אז עכשיו הרמב״ם בפרק ג', ועל זה אנחנו ננסה אני אקרא את זה קצת מהר, אבל כן. זה החוויה שלנו, החוויה הדתית שלנו, כמובן. במקור עשר, הרמב״ם הלכה תשובה. כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויות יתרות על עוונות, צדיק, ומי שעוונות יתרות על זכויות, רשע. אגב, מי אמר דבר מאוד דומה לזה? זה היה כמו רשי. רשי והרמב״ם מתייחסים לצדיק ורשע באותו צורה. נכון. נכון. היא לא מתייחס מילה גמור, ויותר מזה, המילה גמור היה בעייתי. ממשיך. מחסה למחסה בינוני. אז מה זה בינוני? עוד פעם אני אגיד את זה. רשע, מי שיש יותר עבירות. צדיק, מי שיש יותר זכויות. בינוני, באמצע. וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושבי המרובות אבנותיהם, הרי זה צדקת. ואם היו אבנותיהם מרובים, הרי זה רשע. וכן כולם כולו. הלך הבד. אדם שאבנותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת ברשעו. אגב, זה מאוד קשה. זאת אומרת שכל מי שנמצא בעולם צדיק. ככה מוכרחים להגיד. שנאמר רוב אבונך. וכן מדינה, שאבנותיהם מרובים מיד היא עובדת, שנאמר זקת סדום ועמורה, כי רבה. וכן כל העולם כולו, אם היו אבנותיהם מרובים מזכויהם, מיד הם נשחטים, שנאמר, וירא השם כי רבה רעת האדם. עכשיו, במשפט הבא, הרמב״ם נתן איזשהו הסבר למה אנחנו לא מבינים כלום, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גדולן. שבכל זאת זה לא רק עשיתי זה, 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 זה וזה, אלא גם כן יש בואו נמשיך, יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר, יין נמצא בו דבר טוב, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר, וחוטא אחד יבא טובה הרבה, ואין שוקלין אלא בדעתו של כל דעות, והוא יודע איך הולכים הזכויות כנגד אבונות. אז פה אנחנו רואים שמצד אחד רשי מביא את הרמב"ם מביא את הראייה בדיוק כמו רשי, אבל מצד שני הוא אומר שאנחנו, אין לנו כלים להבין את זה. הוא גם כן אמר עוד דבר חשוב, שלגבי הצדיק ורשע עניין של הזכויות מול האבונות, זה לא עניין כמותי, אלא זה איכותי. זאת אומרת, יש מצווה אחת שיכול פשוט להפוך את כל העולם. יש עבירה אחת, מצד שני, שגם כן יכול להפוך את העולם, אז זאת אומרת שזה לא דבר כל כך פשוט, שפשוט אפשר לעמוד בצד, כל יום לעשות את החישוב, נו, כמה טוב עשיתי היום, כמה רע עשיתי היום, ואז לדעת אם להשקיע ולקום מוקדם ועשרת ימי תשובה או לא. הרייביד, אדם שבמתם רובים על זכויות, מיד הוא מת בראשו, אמר אברהם, לא כמו שהוא סובר כשאמר רשעים נחתמים לאלתר למיטה שמיד מתים, ואינו כן, כי יש רשעים חיים הרבה. זה גם כן משפט מאוד מאוד קשה. יש הרבה רשעים מסתובבים בעולם. אז זה, אגב, הרייבד מפרובנס יותר קרוב לגישה של תוספות שראינו, והוא ממשיך ואומר, אלא נחתמים לאלתר שלא ימלאו ימיהם שני הדור שנגזרו עליו ויקר דבר זה ביבמות. הוא אומר דבר מעניין, הבנתם מה שהוא אומר? שקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד את
הקצבה.
ואז לפי המעשים תקבלו יותר או תקבלו פחות. אז הוא אומר, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את הבן אדם לראות אם הוא יקבל את מה שלפי הטבע הוא היה צריך לקבל, או יקבל פחות או יקבל יותר. ככה הרייביד מפרש את זה, וזה באיזשהו מקום בין מה שראינו בבעלי התוספות לבין מה שאנחנו ראינו לפחות בפשטות של הרמב״ם. הלכה ג' ברמב״ם. וכשם ששוקלים זכויות אדם ואבונותיו בשעת מיטתו, אז כנראה ראש השנה זה משהו אחר, כך בכל שנה ושנה שוקלים אבונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק, אגב, עכשיו תשימו לב, הרמב״ם לא אמר צדיק גמור, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים. אגב, גם כן אצל הרמב״ם אין כתיבה, כבר ישר לחתימה. מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים ולאו נחתם למיטה. האם זה היה ברור? אני צריך לפרש את זה, או זה נשמע די ברור, למרות שרמב"ם אמר דבר שלא ראינו עד עכשיו. אני יודע, זה ממש אותו מילים, אבל הוא אמר את זה בצורה אחרת לגמרי. אני אסביר. מה זה צדיק? זה לא חידוש. מה זה צדיק? מי שיש? פשוט. מי זה רשע? יותר? בסדר. כמותי, איכותי, אנחנו כבר מבינים שזה יותר מסובך. יפה. צדיקים? כבר חתמו. רשעים? כבר חתמו. למה הרמב"ם לא אומר, כתבו? שאלה. לגבי בינוני, מה כתוב? בסדר, אבל בוא נעצור שנייה. כשראינו את הגמרא, מה לפי הגמרא הבן אדם הזה היה צריך לעשות אם הוא בינוני לקבל את הפסק דין של צדיק?
לעשות מצווה.
יפה. אם אבל אז בוא נעצור. מה כתוב בגמרא? אני לא רוצה מה כתוב בגמרא? זכו. כן, יפה. זכו. אז מה זה זכו? זאת אומרת, יש בעיה כזו. בן אדם צדיק, בסדר, בצד אחד. רשע, צד שני. בינוני, מה זה בינוני? שיש תיקו. אז איך אפשר לשבור את התיקו? יש שני אפשרויות לשבור את התיקו. דרך אחד, לעשות עוד מצוות. דרך אחת זה יותר מצוות, אם את רוצה. אז דרך שני זה יותר אבונות, יפה. בסדר. דרך אחת זה יותר מצוות או עבירות, אז כבר אין תיקו. ומה דרך השני? לעשות תשובה. למה הרמב״ם כתב לגבי הבינוני שהדרך היה, אגב, זה באמת השאלה הגדולה מכל מה ששאלתי היום, זה השאלה הגדולה. למה הרמב״ם לקח הגמרא שכתב את זה בצורה, אני חושב, לא כל כך קשה. יש בינוני, תקוע באמצע, שווה בשווה, כדי לשבור את זה, אגב, יש דברים מאוד פשוטים איך לשבור את זה. מה עושים בסרט ימי תשובה? תשובה, אבל יש עוד שני דברים שעושים. תשובה וצדקה. נו, נכון. תפילה, תשובה וצדקה. מעביר את הרוע הגזר. אגב, עוד פעם, אנחנו פוסקים הלכה לפי התפילה שלנו, אז התפילה שלנו נגד הרמב״ם. אגב, כן נראה. אבל שמה הרמב״ם אומר? תמחוק את צדקה, ותמחוק את תפילה, ומה זה נשאר? רק צדקה. וזה באמת השאלה. למה הרמב״ם כתב פה, הבינוני, אם עשה תשובה, נחתם לחיים? ואגב, אתם יכולים להגיד לי, נו, בן אדם שנותן תשובה, נותן צדקה, זה חלק מהתשובה. בן אדם שמתפלל, זה חלק מה... אפשר להגיד לי כל דברים כאלה. השאלה, מה הבן אדם היה? ממש באיזשהו מקום באמצע. ואז לא יצא לו, לא יצא לו לתת צדקה, ולא יצא לו להתפלל. אגב, בואו נגיד שאותו בן אדם היה במילואים בדיוק באותו זמן. גם כן לא יצא לו כל כך להתפלל ולא לצאת צדקה. אבל בכל זאת הוא עשה איזשהו מעשה גבורה, הוא עשה איזשהו מעשה גבורה, והוא הציל את כל הגדוד, והוא קירב את נפשו אפילו, אם אתם רוצים להגיד, או משהו קרוב לזה, ואתם רוצים להגיד, לפי הרמב״ם הוא לא עשה תשובה, אז הוא הולך לגיהנום עכשיו. ואתם, כל אחד פה יודע, זה מאוד קשה להגיד את זה. אז השאלה על הרמב״ם, למה הרמב״ם פה קבע שהבינוני צריך לעשות תשובה? למה הרמב״ם לא כתב זכה, בדיוק כמו הגמרא? למה הרמב״ם פירש את הזכה דווקא למסלול של תשובה? כל אחד הבין את מה שאמרתי עכשיו?
את השאלה
האידיאה שלנו, זה לא עוזר לנו למה דווקא תשובה. האידיאה במה השווי של אותו מצווה. אבל בכל זאת יכול להיות מצווה שיש הרבה השפעה. בדיוק כמו כל השנה. למה פה דווקא תשובה זה מה שהרמב״ם דורש? זה השאלה. את הרמב״ם. טוב, אם שואלים את הרמב״ם, אז אפשר פשוט לקרוא מה שהוא כותב במשפט הבא. אף על פי שתקיעת שופר בראשון הגזרת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורי שנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרמידתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בורכם, אלו השוכחים את האמת בבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יעיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם, והטיבו דרכיכם ומעליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו רעה, מחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך כל... לפיכך פה זה מה שמעניין. צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל עולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל עולם כולו לקו חובה. וגורם לו השחטה. אגב, זה לא נכון, זה לא אמת. אלא אומר, זה הסתכלות. כך אני צריך להסתכל לעולם. עשה מצווה אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל עולם כולו לקו זכות. וגורם לו ולהם תשועה וצלה, שנאמר וצדיק יסוד עולם. זה שצדק הכריע את כל עולם לזכות והצילו. ובני עניין זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים לעשות במצוות מראש השנה ויום הכיפורים, יתר מכל השנה. מה הרמב״ם אומר? בדיוק מה שאנחנו עושים. נותנים צדקה, מתפללים, עושים הכל וממשיך. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו, ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים, ובקיום השם עד שיער היום. אז הרמב״ם פה אומר שצריכים להגיד סליחות, ולהגיד צריכים לתת צדקה, ולשים להרבות במצוות, אבל... אבל, למה כל מה שהוא כותב בהלכה ד' קשה? בגלל שבהלכה ג' הוא אמר, הדבר היחיד שיכול לעזור זה תשובה. הוא לא היה צריך לכתוב את זה. הוא יכול לדלג על החצי משפט הזה, להגיד, אם זכו, וככה צריך לנהוג בעשרת ימי תשובה. ואגב, מה שממש מפריע, הוא אומר, ככה בן אדם צריך להסתכל לעצמו, כאילו זה אסטרטגיה. אני צריך להסתכל לעצמי כאילו כל העולם ממש עומד, ואם אני עושה מצווה אני יכול להציל את העולם. אגב, הנודה ביהודה, בדרשה, הוא אומר, נו, ומה באמת כל העולם היה ככה? מה כל עולם היה או ככה או ככה. ואתה עשית את, את המצווה אחת וזהו, אתה הצלת את כל עולם. הוא רצה להגיד במצבים כאלה, אפילו רשע שכבר נחתם למיטה, הוא עכשיו, אבל עכשיו הוא הציל את כל עולם. אם הצלת את כל עולם, איזה, איך אפשר להגיד שבכל זאת הבן אדם הזה יולך למות. הוא הציל את העולם. אגב, זה חוזר לנקודה הזה, האיכותי של המצוות, אבל זה פירש את זה בפן אחר שלא חשבנו, בגלל שזה פירש את זה לגבי מה שמתרחש בשמיים, שאין לנו שום ידע מזה. אבל בכל זאת אני חוזר, ואני אומר עוד פעם מה שאמרתי לפני כן. כל מה שהרמב"ם אומר פה זה אסטרטגיה. הוא אומר, בגלל האסטרטגיה צריכים לעשות ככה וככה. ולמה הוא כתב שדווקא צריכים לעשות תשובה ולא משהו אחר בעשרת ימי תשובה? חלק מתשובה זה גם כן לתת צדקה. אגב, במקום אחד הרמב"ם כותב, אין ישראל נגלין אלא בתשובה. במקום שני הוא כותב, אין ישראל נגלין אלא בצדקה. אני לא יודע מה זה הפירוש של מילה אלא. אבל כך הוא כותב בשני מקומות. אז יכול להיות שבאמת קשור מאחד לשני. מה שאמרת, תסתכלי עכשיו במקור 11. כן. בוודאי. אבל שוב אני אומר, הרמב״ם בהלכה ג' אמר את המציאות, ובהלכה ד' אמר אסטרטגיה. והוא לא אמר את זה, כי זה המציאות. הוא אמר, ככה צריכים לחשוב. זה נכון. אבל זה מאוד יפה, לאן הנודב יהודה לקח את זה, אבל מה, אם באמת הצלת את כל העולם? זה, אני חושב שזה זה היה באמת משפט מאוד מאוד מעניין. טוב, לגבי הלכה משנה שלך, עם מקור 11, אם עשה תשובה נחתם, ואם לא נחתם למיטה, ואם תאמר, כי לא עשה תשובה, המי נחתם למיטה? המחצה מחצה. זאת אומרת, אתה עדיין בינוני, אתה עדיין ממש באמצע. ואם אתה עדיין באמצע, אז הקדוש ברוך הוא מלא חסד, הוא היה צריך להגיד, נו, יצא תיקו. אתה לא רשע, אתה לא רשע, צריכים להמשיך עוד שנה. המחצה מחצה ורב חסד מטה כלפי חסד. כבר תרצו בזה, דהיכד לא עשה תשובה, הווה אבון אחד נוסף על האבונות משום דבאלו עשרה ימים של תשובה, הוא חייב לעשות תשובה. ואם לא עשה הרי אבון אחד נוסף על אבונות. זאת אומרת, הלכה משנה פה חוזר לבאמת, למה זה עשרת ימי תשובה? עשרת ימי תשובה, אגב, זה בדיוק מה שאמרת? זה בדיוק מה שאמרת, נכון? Say yes, say yes, say yes.
Yes.
מה הוא אומר? מה הוא אומר פה? הוא אומר שבעשרת ימי תשובה צריכים לעשות תשובה. בן אדם, בוא נגיד ככה, יכול להיות שבן אדם שביום כיפור אכל מצה ובפסח הוא עשה תשובה. הכל בסדר?
כן.
לא, משהו לא בסדר פה. זאת אומרת, צריכים לעשות תשובה ביום כיפור וצריכים לאכול מצה בפסח. זאת אומרת, בדיוק כמו אכילת מצה, זה חלק מהמצוות של היום. בן אדם שלא עסק בתשובה, בעשרת ימי תשובה בכלל, וביום כיפור בפרט, זה לא רק שאוקיי, הוא עדיין באמצע, מה הלכה משנה אומר? לא, הוא לא באמצע. הוא כמו הבן אדם הזה שבליל הסדר לא אכל מצה. הוא הבן אדם הזה שלא עסק בתשובה ביום כיפור, הוא לא נשאר באמצע, הוא לא נשאר בינוני. אגב, זה לא תשובה. זה מאוד יפה, אבל זה לא תשובה. סליחה שאני אומר את זה. מה בן אדם שלא עשה תשובה ובכל זאת נתן הרבה צדקה? זאת אומרת, אם באמת זה עניין כמותי, אפילו אגב, אם זה גם איכותי, יכול להיות שאיכותי הוא עושה משהו בסדר, ואיכותי הוא עושה משהו כן בסדר. הבנת מה שאמרתי עכשיו? איך הרמב״ם אמר? שלא, זה רק תשובה. למה? מה הבן אדם הזה שלא עשה תשובה? בכל זאת עשה איזשהו אקט של חסד כל כך גדול שהיה צריך להכריח את הקו פה. זאת אומרת, התשובה פה של החמישים זה מאוד יפה, אבל יש הבדל, נו כמו שרב ברויר היה אומר, יש הבדל בשביל אסנת, יש הבדל בין טוב ויפה ואמת ויציב, נכון? יש הבדל ביניהם. זה מאוד יפה מה שאומר, אבל זה לא אמת. סליחה שאני אומר את זה. זה לא אמת. זה לא אמת לפי הקריטריונים של הרמב״ם. הרמב״ם בעצמו אומר שככה דנים, אז למה חזר רק לעניין של, תשובה. אז פה השאלה, כמה תשובות אתם רוצים על הנקודה הזה? רבי איצלה פרסברג, יודע מי זה? רבי איצלה. רק הרבנית אזולאי יודעת, נכון? כן, אחד התלמידים של רבי שטרוס סלנטר. הוא אמר בדיוק אותו דבר כמו שאת אמרת עוד פעם. זה גם הלך המשנה, אבל הוא אמר את זה בצורה קצת אחרת. והוא מבסס את זה על ספר ראשית חוכמה, אין לכם את זה בדפים שלכם, הוא מבסס את זה על ספר ראשית חוכמה, שבעצמו הוא מבסס את זה על המדרש בקהלת רבה. בואו נגיד שיש כמה וכמה גנבים שנמצאים בכלא. ואז השומר בטעות, או לא בטעות, פתח את השער. והרבה אנשים ברחו משם. ויש אחד שיושב שם בפנים. ומחר מי שנמצא בפנים יהרג. וזה נשאר שם בפנים. הוא לא ברח. אז המלך או השופט, זה רק תלוי על איזה מדרש, יגיד, נו, מה קרה לך? אתה לא מפחד מן המלך שאתה לא ברח כשיש לך הזדמנות לברוח? עצם עובדה שלא ברחת משם, זה הרבה יותר גרוע מהמעשה שעשיתי לפני כן. אז הוא מנסה ממש להגיד אותו דבר, כמו שאמרתי, העובדה שבן אדם שלא עסק בתשובה, בסרט ימי תשובה, אומר שיש משהו מאוד מאוד חולה בעולם הרוחני שלו. ואגב, אני אומר, זה מאוד יפה מה שאומר, אבל אני גם כן, אני לא קונה את זה עד הסוף. בגלל שבכל זאת, אם זה חישוב. מי עוד, מי עוד? רב חיים שמולביץ. נו, שאני מצטט רב חיים שמולביץ. הוא אומר ככה, הוא אומר מה כתוב? שכולם תלויים ועומדים. אז הוא ציטט את האלתר מנוורדק, הסבא מנוורדק, הוא מצטט ואומר, מה זה תלויים ועומדים? הביטוי הזה. הוא אומר, בוא ניתן דוגמה, לפני שאני אסביר מה שהוא אומר. בוא נגיד שיש להם חברה. מה הסיבה שעובדים? מה הסיבה שיש חברה? חברה אני אומר כלכלית. מה הסיבה? להרוויח כסף, נכון? זה מותר, נכון? כן? להרוויח כסף, נכון? אז מה אם יש לכם איזושהי חברה, יש לי חבר שהיה לו מסעדה, וכל יום הוא מפסיד כסף. כל יום, ממש, כל יום מפסיד כסף. ומה הוא עושה באיזשהו שלב? הוא סגר את זה. אז עכשיו הוא לא מפסיד כסף. הוא מרוויח, אבל שהוא לא מפסיד כסף. אגב, הוא שף, הוא עשה מסעדה בשביל ראש הממשלה השבוע. לא, אני אומר, הוא ממש שף עולמי. אבל הוא מפסיד כסף כל יום, כשהיה פתוח. אז אם יש לך עסק שזה לא רווחי, אז מה עושים? סוגרים. אז הקדוש ברוך הוא משקיע עם כל אחד ואחד פה. אם אנחנו, יש לנו יותר זכויות מעוונות, אז מה הקדוש ברוך הוא מחליט? בסדר, אפשר להשקיע בן אדם. למה אנחנו פה בעולם הזה? זה צריך להיות עסק רווחי. אם יש לנו יותר עבירות, אז זהו, סוגרים את זה, סוגרים את הבסטה. אם זה תיקו, ממשיכים? לא, צריך להיות רווחי. אז האלתר אמר ככה, מה זה תלויים ועומדים? זה מאוד מאוד קשה מה שהוא אומר. מה זה תלויים ועומדים? שקודם כל שמים את החבל על הראש, תולים אותו, אבל הוא עדיין עומד, הוא עדיין עומד על ה... כן? לא על הרצפה.
על הכיסא.
על הכיסא. תלויים ועומדים. יש 10 ימים, אז הוא אומר לפי הרמב"ם, לעשות תשובה, ואם לא... מזיזים את הכיסא וזהו. זאת אומרת, להיות בינוני זה לא מספיק. לא כמו לחם משנה. להיות בינוני זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא לא רוצה בינוני. הוא רוצה להיות רווחי. אגב, זה גם כן מאוד מאוד יפה, אבל מה הבעיה? נכון, עושה עוד מצווה. זה גם כן לא עונה לנו על השאלה. נכון, זה גם כן לא עוזר לנו. אבל עוד פעם אני אומר, מה אם הבן אדם הזה לא עשה תשובה, אבל בכל זאת עשה יותר מצוות, ולא אכפת לי יותר מצוות, איכותי, כמותי, עושה יותר מצוות. למה לפי הרמב״ם זה לא מספיק? אני לא אענה. אני לא אענה. אני לא יודע. אני לא אענה. לפחות כעת. יש עוד תשובה אחת, או הסבר אני רוצה להגיד, ואז אני רוצה כבר לצאת מכל הנושא הבעייתי הזה. היה אחד בשם רב אריה פרומנצ'יק. הוא היה תלמיד של הבריסק הרוב בבריסק.
ואז...
לא, אני ב-18, ואין לכם ב-18. בסדר, נגיע לשם עוד מעט. אז הוא כתב ספר בשם עמק ברכה, והוא טען, הוא היה תלמיד בארץ ישראל של החזון איש, הוא טען שיש עניין מאוד פשוט. למה הרמב"ם כתב תשובה? הוא אמר שהשנה של מצוות זה מראש השנה עד ראש השנה, או ראש השנה עד לסוף אלול. אם עשית עוד מצווה, זה בחשבון שנה הבאה. אם עשית עוד עבירה, זה בחשבון לשנה הבאה. יש רק דבר אחד שאפשר להפוך את העבר, וזה תשובה. הוא אומר, זה דבר מאוד פשוט. זה מאוד יפה מה שהוא אומר. יש שאלה אחת, אם זה נכון או לא נכון. סליחה? רב אריה פומנצ'ק, הוא נפטר מאוד צעיר, בחטא שבט 1942. הוא היה 35 שנה כשהוא נפטר. הוא היה גאון עולם, תלמיד של הבריסקרוב, אז החזון איש. הוא כתב ספר בשם עמק ברכה, עוד מה שאני חושב, תורת זרעים, אפשר למצוא את זה בהיבר בוקס. אני הורדתי את זה למצוא את התשובה הזו. וככה הוא אמר, שהשנה של המצוות זה ראש השנה עד סוף אלול, אז עוד מצווה לא יעזור, עוד עבירה לא ישפיע, יש רק דבר אחד שאפשר להשפיע על העבר, וזה תשובה. בסדר. זה משנה אם זה נכון או לא נכון, אבל זה... אגב, אם זה נכון, אז למה הרמב״ם בכל הלכה דלת אמר, אז נותנים צדקה וקמים וזה, ועושים תפילה וזה, כל זה...
הוא חושב ששנה זה מיום כיפור עד יום כיפור.
יפה.
יום כיפורים זה עד יום
כיפורים. יפה, יפה, יפה. אז בואו נסתכל עכשיו. יש עוד מקור רבני שאני בכוונה דילגתי, וזה מקור 12, זה ירושלמי. רב חייא בר אבאי, הוא שאל, אלו שמתים מראש השנה ויום הכיפורים, מאיזה דין הם מתים? איזה שאלה שאנחנו לא רוצים לשמוע בכלל. הבנתם את השאלה? מי שמת בין ראש השנה ליום כיפור, על איזה חשבון זה היה? האם זה החשבון מה שהוא עשה השנה, או החשבון מה שהוא עשה לפני שנה? אגב, אני נכנסתי פה באמצע הירושלמי, לפני כן היה אותו שאלה לגבי דברים רק כלכלי. עכשיו זה עניין של ממש חיים ומוות. אם תמה משעת דעלת, עד כדון לא אילת. אם תמה בשעת דנפקה, היכן הוו מורכם כל שעת ממוות כדון. אם זה שנה חדשה, נו, מה, איזה הזדמנות זה היה? אם זה משנה שעבר, אז איפה היית כל השנה? אז ירושלמי לא רוצה את התשובה, לא רוצה את התשובה הזה, לא את זה ולא את זה. ולא שמיע, מי ששאלת את השאלה הזה, לא שמע דאמר רבי קרוספה בשם רבי יוחנן. אז זה מאוד מעניין, לא, זה לא, זה, לפעמים בין הארמית של הבבלי ירושלמי לא אומרים את השמות בדיוק אותו דבר, זה אותו שיטה. שלוש פנקסיות, אחד של צדיקים גמורים ואחד של רשעים גמורים ואחד של בינוניים. זה שצדיקים גמורים כבר נטלו איפופסי של חיים מראש השנה. זה שרשעים גמורים כבר נטלו איפופיס שלהם מראש השנה. של בינוניים כבר ניתן להם 10 ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אם עשו תשובה, נכתבים עם הצדיקים. ואם לאו, נכתבים מרשעים. אז כל השאלה על הרמב״ם, זה לא שאלה על הרמב״ם, אלא ירושלמי. הבבלי כתב זכו, אפשר להבין את זה יותר מצורה אחת. אבל פה אנחנו רואים שהרמב״ם, מה שהוא עשה פה, והרמב״ם עושה את זה הרבה, הבבלי היה לא מובן עד הסוף, הירושלמי כן היה מובן, אז הרמב״ם פשוט לקח את הלשון של ירושלמי, והשתמש בזה. אז הירושלמי כבר כתב, כל מה שיש לך לעשות, זה תשובה. אבל זה, עכשיו אני רוצה לעצור שנייה, לראות אם, נכון, ככה כתוב בירושלמי, וככה כתוב ברמב״ם. אבל אם בכל זאת, אם כולם מסכימים. אולי נגיד, נגדיר את זה כך. אני, עכשיו אני כבר לא רוצה להגיד אם זה נכון, בגלל שהתשובה שראינו עכשיו יכול להיות שזה אמת. זה נכון לפי הירושלמי. כל מה שאפשר לעשות זה תשובה. כך זה כתוב. טוב, יש לי שאלה מאוד מאוד פשוטה עכשיו. ממש פשוט. קידוש לבנה בתשרי. אני צודק שאפילו הפמיניסטיות לא אומרים קידוש לבנה, אני לא יודע למה.
למה? במוצאי יום כיפור.
לא, 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 לא. פמיניסטיות, כל חודש, עושים, אומרים קידוש לבנה או לא? למה קרה המצווה הזה? מה קרה? למה תקיעת השופר כן? לא. יש לך הסבר למה? אה, יפה. טוב, מתי אומרים קידוש לבנה? דרך כלל. אז עכשיו, תקשיב. יש מחלוקת מתי אומרים קידוש לבנה. יש, לא ראש חודש. מהמולד שלוש ימים, זה המנהג של האשכנזים. יש מנהג של ספרדים, מהמולד שבעה ימים. גם זה וגם זה הרבה זמן לפני יום כיפור. אז בחודש תשרי, מתי אומרים את זה? אז מה התשובה? אם מגיעים לבית כנסת, לנעילה ונשארים לערך הערבית, אז מתי אומרים קידוש לבנה? אז מה התשובה הנכונה? כמעט כל שאלה הלכתית, מה התשובה הנכונה? שיש מחלוקת, יפה. אז תסתכלו במקור 13, שולחן ערוך, הרמ"א כותב, אין מקדשין הלבנה עד מוצא יום כיפור. למה? בגלל שצריכים להיות מתוך שמחה. ולפני יום כיפור כל אחד מתוך מתח.
דאגה.
דאגה ומתח. אבל הגר"א, במקור 14, מביא את המחלוקת, ואז הוא אומר משהו מאוד מעניין. אין מקדשים, כמה שכתוב במסכת סופרים, דווקא כשהוא מבוסם ובשמחה, ובמדרש במצוא יום כיפורים, בת כה יוצאת ואומרת, לך, אכול, בשמחה, וכו'. הביא הגות ממוניות, ועין להלן סימן תפרש כף דלת, ספי בהגה, ואוכלים ושמחים. אז הגר"א מביא את המנהג, לא להגיד את זה עד אחרי יום הכיפורים. ואז הוא אומר, והעיקר, כי יש אומרים, שטוב לקדש הלבנה קודם יום הכיפורים, כדי שמצווה זה תכריע לכף זכות. יפה. אז רואים את זה במפורש בהגר"א, שהוא אומר, נו, יש עוד מצווה לעשות, איזה טמטום זה לחכות עם המצווה הזה עד אחרי יום הכיפורים. יש עוד מצווה לעשות, אז תעשו עוד מצווה. למה לחכות? אז אין ספק שהגר"א לא הבין כמו שרצינו להבין ברמב"ם, זה רק תשובה יכול לעזור. אגב, אני רוצה להגיד עוד דבר שאני חושב זה מאוד יפה. לפני כן, אני הבאתי משהו בין הפחד יצחק. אז אמרתי, לא, זה פחד יצחק השני. אז זאת אומרת שיש עוד פחד יצחק. הפחד יצחק עוד פחד יצחק זה הרב הוטנר. אז כשאני הייתי צעיר, אני לא רוצה להגיד שלמדתי אצלו, אבל הוא דיבר באותו חדר שאני הייתי. בוא נגיד ככה. למדתי בישיבה שהוא היה ראש ישיבה. ואני זוכר אותו. לא הבנתי מילה. הוא דיבר ביידיש, לא הבנתי מילה. אבל אחרי זה למדתי את הספרים, והבנתי את הספרים קצת יותר טוב. הוא רצה להגיד דבר כזה. הוא רצה להגיד שהרמב״ם אמר להיות צדיק זה עניין, זה איכותי או כמותי? איכותי. להיות רשע זה איכותי או כמותי?
כמותי.
להיות בינוני זה איכותי או כמותי? אז הוא אומר, אם ככה לעשות עוד מצווה, אתה עדיין בינוני. זאת אומרת, עוד מצווה, עוד פעם להגיד את זה? עוד פעם. מה זה צדיק? לא שיש יותר מצוות, אבל איכותי המצוות שלו, או שלה, זה האישיות שלו, זה צדיק. מה זה רשע? יכול להיות שכמותי יש באמת יותר מצוות, אבל במהות הבן אדם הזה רשע. בגלל שזה עניין איכותי. אז אם ככה הוא ממשיך עוד צד, ומה? נו, ככה, מה זה בינוני? בינוני זה בן אדם, בינוני זה בן אדם שהוא סובל ממשהו. ממה הוא סובל? מבינוניות. באנגלית, mediocrity. לעשות עוד מצווה, הוא עדיין בינוני. לעשות עוד עבירה, הוא עדיין בינוני. אז הוא טוען שהבינוני צריך לעשות תשובה מהבינוניות שלו. להחליט, אני לא רוצה להיות בינוני, אני רוצה להיות עבד השם, אני רוצה להפוך את, להפוך את המלכות שלי. אז ככה הרב הוטנר הסביר את, את הרמב״ם. אבל, נו, נשאר קצת זמן, יש כוח או לא? מה? לא, 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 זה כדאי, זה כדאי. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה רק בשביל העשר דקות הבאות. אני חשבתי שאני אהיה לבד פה. באמת, ביקשתי מאשתי לבוא, שלא יהיה בעיה של ייחוד או משהו פה. אני חשבתי שלא יהיה אף אחד פה. כך באמת חשבתי. נכון, אמרתי את זה בדרך כלל. אמרתי, מי יישאר עד שעות כאלה? בסדר, בוא. יש קצת כוח?
קצת.
אגב, מה שאני הולך להגיד עכשיו, רב יואל בן נון אהב את זה כל כך, שהוא ציטט אותי בספרים שלו, על מה שהולך לבוא עכשיו. בסדר? זה יותר מסקרן, נכון? והוא הגיע לאותו מקום, דרך ממש לקרוא את הפסוקים, ואין לנו זמן עכשיו להגיע לכל ברמה של הפשט של הפסוקים, אבל אני רוצה לתת קצת רמזים. יש בעיה, בשנת היובל, אנחנו תוקעים את השופר באיזה יום?
סוכות.
זה הקל. זה ביום כיפורים. ביום כיפורים, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, למה יום כיפור? למה יום כיפור? למה לא ראש השנה? זה שאלה מאוד מאוד פשוט, למה ראש השנה?
להבדיל מכל שנה.
אבל למה ראש השנה? אז כשאני, הוא אמר דבר מאוד פשוט, שיום כיפור זה עדיין ראש השנה. בסדר? הוא רוצה להכריח את זה מהרבה הרבה פסוקים. אני לא נכנס לכל עניין של הבנת הפסוקים. אז אני אמרתי לו, אבל זה גרם מפורש. אבל הגרם מפורש היה בפרש שלו על הזוהר. אז הוא אמר לי, בסדר, אני לא הגעתי לכל גרם. אז הוא ממש אמר, תודה, ואחרי זה שהוא כתב ספר, אז הוא התקשר אליי, והוא ביקש את הכתובת, והוא שלח לי את הספר הזה, מאוד מאוד יפה. באמת, באמת, הוא לא צריך ל... עד כדי כך. אבל כשעברתי על כל המקורות השבוע, אני אלך להסביר עכשיו. לא, לא, להפך, להפך. להפך, רב יואל בן נון ציטט אותי.
אבל
בסדר, אני אסביר לכם. אני אמרתי לו שכתוב בהגרא בפרש על הזוהר. וככה נמצא בספר שלו. אחרי זה אני מצאתי את אותו רעיון בחתם סופר, כשלמדתי את העניין של, של, של יובל. השבוע אני מצאתי שמישהו כבר קידם את הגרא בחתם סופר, וזה השלה הקדוש, ואני לא הולך להגיד רב יואל בן נון, ואז הוא יעשה עוד מהדורה של ספר שלו, לצטט אותי עוד פעם. לא צריך. אבל עכשיו אתם רואים את המקור של הגרא כנראה. מוכנים? במקור השלה ב-15. ראש השנה שהוא באמת ראש השנה, וגם יום הכיפורים נקרא ראש השנה. אז עכשיו אני אומר לכם, זה בדיוק מה שהוא אמר, אבל הוא לא ידע את השלה. כמו שכתוב ביחזקה בראש השנה, בעשור לחודש, הוא כן ידע את הפסוק ביחזקה. בסדר, ממשיך. והובא בתור החיים ללכות יום הכיפורים, והעניין נודע כי סוד התשובה היא בבינה, אני לא מתייחס לזה. כל מה שמקלקל אדם בחטאו בהנהגת ששת ימי המעשה, סוד הקצוות, אשר שם ישובו כל הוויות בשרשם ושם תיקונם, הנה מיום כיפורים שהוא ראש השנה עד ראש השנה, הוא שנה. מה זה שנה?
355.
יפה. ונקרא השנה, שנה על שם 355 ימים. אז בוא נעצור שנייה, עם מי שלא הבין בכלל, בגלל שדברים מאוד מאוד פשוטים.
365 ימים זה
שבשנת
השמש.
יפה. יש לנו שנת השמש, ויש לנו שנת הירח. אז איזה שנה אמיתית? עכשיו אני אגיד לכם חידוש גדול, וזה מה שהוא אומר פה. כל שנה, מה יוצא? שאותו יום, שיוצא יום הכיפורים, השנה הזו, היה ראש השנה לפני שנה.
נכון,
יש הבדל של 10 ימים. יפה. אז איזה 10 ימים? 10 ימי תשובה. אז זה גם כן מה שהגר"א אומר. שיש לנו מושג, זה ממש מתאים עכשיו, יש מושג של בין השמשות. מה זה בין השמשות? זה יום או לילה? התשובה, נכון. מה זה בין השמשות? יום או זו לילה? כן. כן, זו תשובה כן. בגלל שזה גם חלק מההלכות זה יום, וחלק מההלכות זה לילה. ויש הבדל בין בית המקדש. בין השמשות זה מסובך הלכתי. הוא רוצה להגיד שעשרת ימי תשובה זה שייך, זה בין השמשות של השנה. זה של שני השנה. זה אקס-טריטוריאלי, נכון? אבל זה אקס-טריטוריאלי, אבל בזמן. מישהו הבין מה שאמרתי עכשיו או לא? זה מרתק מה שאמרתי. מה? נכון? זה ממש מרתק מה שאמרתי. אמרתי, היה כדאי להישאר את הסוף. מי שלא הבין, אני אגיד את זה עוד פעם. שלפי מה שהשלב והחתם סופר והגרא, מה שהם מסבירים, שעשרת ימי תשובה זה גם שייך לעבר וגם שייך לעתיד. זה עשרת ימי תשובה. זאת אומרת, הימים האלה, יש כל כך הרבה קדושה, הם שייכים לשני הכיוונים. זה עבר וזה גם כן עתיד. זה העבר שיכול להשפיע על העתיד, זה העתיד שיכול להשפיע על העבר, וזה הסוד של תשובה. נכון?
זה הרעיון של תשובה.
אני רוצה להגיד... סליחה? כן, אז האמת היא שיש כל כך הרבה להגיד. אמרתי, יש עומק ועוד עומק ועוד עומק על הנקודה הזה.
אז
כן, כן, הגרא אומר את זה בצורה מפורשת. בסדר, רצית את הגרא. ב-16, וכל אלו החודשים הם למטה, ונדלג קצת לחודשי הלבנה. אגב, עכשיו, למה זה היה כל כך מתאים שהוא אמר לקדש את הלבנה, דווקא את הלבנה? זה הגרא שהיה מקובל גדול, אם לא יודעים. הוא אומר פה, והיא שנת החמה. ושנת החמה יתירה שנת הלבנה 10 ימים, ואלו הן 10 ימים שבין השנה ליום הכיפורים. כי ימי העיבור, לכן הם נחשבים לשנה שעברה. טוב, אני אגיד עוד כמה משפטים, ואז אני אסיים. בסדר? אני עניתי על הכל, אבל אני רוצה להגיד עוד כמה דברים, אז אני אסיים. ראש השנה מביאים את הפסוק, תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. ראש השנה זה החג היחיד כשהלבנה לא נראית או בקושי נראית. זה בכסל ליום חגנו. הגמרא מביאה, טוב, יש, נגיד את זה ככה, במדבר כ"ח-ט"ו, וגבי הקורבן של ראש חודש, כתוב, וזיר עזים אחד לחטאת, להשם, עלה תמיד יסב ונזכו. רש"י מביא, ובמדרש אגדה, מהקדוש ברוך הוא, הביא כפרה עליי, על שמעטתי את הירח. אז אני רוצה להסביר את העניין הזה. רק אצלי. זה אני החלטתי שבוע אחרי ששלחתי המקורב. אז עכשיו תקשיבו. מה זה העניין הזה שמיעוט הירח? המיעוט של הירח זה רעיון, מה שנקרא בקבלה, צמצום. העניין של צמצום, הקדוש ברוך הוא אמר, תביא עליי חטאת. מה זה עליי חטאת? הקדוש ברוך הוא אמרתי, אני גרמתי לחטא פה. מיעטתי את הירח. העניין של מיעוט הירח בקבלה, זה רעיון של הצמצום, שקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, והיה אפשר או צריך להיות מצב שמרגישים את הקדושה. אבל הבעיה עם זה, אז לא היה לנו בחירה חופשית. בריאת העולם זה השנייה של הצמצום הגדול, שקדוש ברוך הוא נעלם. זה בכסף יום חגנו, זה ראש השנה, קדוש ברוך הוא נעלם. מה זה נעלם? לא רואים. בעולם לפני בריאת העולם, המציאות בשמיים, רק היה מציוף של האין סוף. השנייה של הבריאה, קודש ברוך הוא בכסה יום חגנו. זה עניין שמייתתי את הלבנה. זה עניין של הצמצום הגדול. לא רואים, לא מרגישים. והקודש ברוך הוא אומר, אני מבקש שזה סליחה. עוד צד. כל היכולת שלנו לכתוב, בגלל שאנחנו לא רואים את מלך מחיי המלכים. אבל למה זה נותן לנו בחירה חופשית? זה המעשה של בריאה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית. אבל אחרי זה, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים כל מיני שטויות. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? תביא קורבן חטאת בשבילי בראש חודש, בגלל שאני נתתי לכם את האפשרות לעשות חטאים. וזה נקרא מיעוט הלבנה. אז זאת אומרת, עשרת ימי תשובה, דרשו השם בהימצאו, זה ממש התיקון של הצמצום הזה. עכשיו יש מצב, מציאות של קדושה, שזה באמת התיקון של תומיות הלבנה. וההבדל הזה בין שנה של הלבנה, שנה של החמה, עכשיו אני לא מדבר פיזית, בבחינת רעיונית, ההבדל בין זה, זה בגלל מיעוט הלבנה. בגלל מיעוט הלבנה, אז כבר יש לנו עולם אחר. אבל מה הגרב והשלב וכולם, מה כולם אמרו? אבל עשרת ימים האלה, זה התיקון של אותו מיעוט, של אותו צמצום, של אותו הבדל בין החמה ולבנה. אז זאת אומרת, כל עניין הזה שהאפשרות לכתוב, הקדוש ברוך הוא בורא אותנו, עם בחירה חופשית, אז הוא הלך ונעלם, וכסי יום חגנו. אז מה הוא עשה כל שנה ושנה, בדיוק אותו זמן? הוא נתן לנו 10 ימים לעשות את התיקון, ועכשיו אני מקווה שמבינים שהתיקון הזה זה ממש מכל העולמות. שיהיה לכל אחד ואחד, כתיבה וחתימה.
מה בשנה
הוא אומר? הוא מתייחס לזה, הגר"א. שיהיה כתיבה וחתימה טובה, כולם עם הספרים של הצדיקים.